מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
משהו מרגיש שונה בגל השני הזה שמציף אותנו. הכלכלה הישראלית שכל כך היינו גאים בה במשברי העבר נראית לנו פתאום מאוד שברירית. מדינות כמו צרפת, ספרד ואפילו איטליה, שכיווינו לא, רק לא להגיע למצב שלהם בגל הראשון, גורמות לנו לסוג של קנאה עם תמונות של מסעדות וברים פתוחים. וזה לא הכל, תוסיפו לכך את שיעור האבטלה שממשיך לטפס והוקה את מהגבוהים בעולם המערבי, והבורסה שלנו שהיינו רגילים לבזול אליה בתקווה כאשר המסכים בעולם נצבעו באדום כהה, פתאום היא מפגרת בצורות אחרי העולם. והממשלה, חוץ מזה שבניגוד לגל הראשון שלא בדיוק הייתה ממשלה, אין בעצם שום שינוי. התוכניות הגרנדיוזיות וההבטחות הכלכליות מפוזרות לכל עבר במסיבות עיתונאים עמוסות ביחסי ציבור ונטולות החלטות מעשיות בפועל. אז על השבוע העמוס הזה שהיה לנו, ועל הימים שעוד יבואו, נדבר היום בפרק ה-110 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות, אורי גרינפלד. אהלן אורי.
אהלן שי.
אז בהחלט שבוע עמוס, אנחנו כבר הספקנו לשכוח, אבל בתחילת השבוע הייתה איזו החלטת ריבית בישראל, ההחלטה לא הייתה דרמטית, הריבית נשארה.
מה שהתלווה, כן.
מה שהתלווה, כן. אז בוא נתחיל באמת לדבר מה קרה אז, כי באמת יש לזה הרבה עדים, ועדיין גם מדברים על זה, וגם אנחנו רואים בפועל דברים שקורים במשק ובשוק בעקבות זה, ואחרי זה נגיע משם לכל התוכניות הכלכליות שעוד פעם צצות לנו ככה. אז החליטו להותיר את הריבית על, לא רלוונטי, נכון? 0%, 0.1.
כן, אני חושב שגם בנק ישראל מבינים שאם הכיוון הוא לא להגיע לריבית שלילית, וזה משהו שבנק ישראל אומר, דרך אגב, גם הפד בארצות הברית, בכלל, מבינים היום בדיעבד, כמובן, מבינים שריבית שלילית זה משהו שלא עובד. הניסיון של אירופה, יפן, מדינות סקנדינביה הוא לא טוב, ולכן בנק ישראל לא רוצה ריבית שלילית, והוא מבין שלרדת מ-0.1 ל-0, זה לא ישנה שום דבר. אז הריבית כנראה תישאר ברמתה עוד הרבה הרבה זמן ולא תשתנה, אבל מה שהיה מעניין זה התוכנית החדשה של בנק ישראל, שהתוכנית הזאת היא תוכנית שבה בנק ישראל רוכש בשוק ההון, בשוק המשני, זאת אומרת, מגופים פיננסיים אחרים, הוא רוכש אגרות חוב קונצרניות, אגרות חוב שמנפיקות בעצם חברות במשק, והמטרה המוצהרת היא אותה מטרה שדיברנו עליה עוד בתחילת המשבר, כשהפד התחיל לעשות דברים דומים, המטרה היא למנוע מהמשבר הכלכלי שיש לנו, המשבר הריאלי, הבעיה הכלכלית ששיעור אבטלה גבוה, ביקוש נמוך, חברות שמתקשות, למנוע מזה להפוך למשבר פיננסי, למשבר שבו השווקים הפיננסיים בעצם מתקשים לממן פירמות כשהן צריכות את הכסף.
רק, כן, בוא אני עוצר אותך פה, רק נסביר. דבר ראשון, שוק משני. דיברת על זה שהוא מתערב בשוק המשני, השוק, דבר ראשון נסביר מה זה ולמה דווקא הוא מתערב בשוק המשני ולא מחליט עכשיו, אני רוכש מניות של, לא יודע מה, חיל.
אוקיי, אז קודם כל, כשאנחנו מדברים על שוק האג"ח הקונצרני, האג"ח קונצרנית, זה בעצם איגרת חוב שחברה מנפיקה, זה אומר שחברה כלשהי, באה למשקיעים ואומרת להם, תקשיבו, אני צריכה כסף, תלוו לי את הכסף הזה, אני מבטיחה שיחזיר לכם את הכסף בעוד X שנים, נאמר 5, 7, 10, תלוי באיגרת חוב, ובדרך אתם גם תקבלו איזושהי ריבית כל שנה או כל חצי שנה, עוד פעם תלוי באיגרת. המשקיעים קונים את האיגרת בהנפקה, זה בעצם השוק הראשוני, נותנים לחברה כסף, החברה בכסף הזה עושה מה שהיא רוצה, היא משקיעה את הכסף, קונה נכסים, בדרך כלל לכסף יש גם איזושהי מטרה, אותם משקיעים שקנו את האיגרת חוב מהחברה עצמה בשוק הראשוני, יכולים עכשיו למכור את אותה איגרת חוב בשוק המשני, בבורסה למעשה, ובעצם האיגרת הזאת ממשיכה להיסחר בשוק המשני. היא נמכרת ונקנית ונמכרת ונקנית, לפי בעצם המחיר שלה, ומי שחושב שהיא מעניינת להשקעה, יכול לקנות אותה בשוק המשני.
וככל שהחברה מתפקדת יותר טוב מבחינת ביצועים, כך המחיר עולה של איגרת החוב והריבית
יפה. פה יורדת. חשוב להגיד שבניגוד למניה, באיגרות חוב הסיפור הוא לא סיפור של חברה מתפקדת טוב או לא טוב ברמת הרווח שלה, אלא בעצם מה הסיכוי שהמשקיעים רואים שהחברה תחזיר להם את הכסף. אני חושב שהדרך הכי נוחה להסתכל על זה, כשאני מלווה לחברה כסף, כשאני נותן לחברה כסף וקונה ממנה מניה, מה שאני מצפה מהחברה זה שתיקח את הכסף שלי ותייצר ממנו עוד כסף. שתשקיע אותו ותצליח לייצר רווחים יותר גבוהים ממה שהיה לה עד עכשיו, ואז הערך של המניה בעצם יעלה. כשאני נותן כסף לחברה ומקבל ממנה איגרת חוב קונצרנית במקום זה, אני לא רוצה שייצרו מהכסף שלי כלום. מצידי שיקרו את הכסף, ישימו אותו במגירה, ויחזירו לי אותו כשהבטיחו שיחזירו לי אותו. זאת אומרת שאני משקיע באיגרת חוב קונצרנית, אני מצפה שהכסף יחזור, ואנחנו יודעים מה שנקרא תספורות או הסדרי חוב, לפעמים חברות גם נקלעות לקשיים ומתקשות להחזיר את החוב. אז בשוק האג"ח הקונצרני, ככל שהוודאות שהכסף יחזור יותר גבוהה, ככה מחיר האג"ח בעצם יותר יעלה, למשל, והריבית שאני אקבל תהיה יותר נמוכה. אם ניקח את זה לדוגמה, בשוק הישראלי, אז אנחנו יכולים לראות שאיגרות חוב קונצרניות של בנקים, שהסיכוי שהם יחזירו את הכסף הוא יחסית מאוד גבוה, הסיכוי שבנק יגיע למצב שהוא לא מסוגל להחזיר את החוב, זאת אומרת מצב של פשיטת רגל, זה סיכוי מאוד מאוד נמוך. ולכן, באיגרות חוב של בנקים אני מקבל ריבית שהיא קצת יותר טובה ממה שאני אקבל מהממשלה, אבל היא עדיין נמוכה באופן יחסי. לעומת זאת, באיגרות חוב של חברות עם סיכון גבוה, למשל חברות שעושות יזום נדלן, או ענפים שהם בהגדרה ענפים עם סיכונים גבוהים, שם אני בעצם מקבל ריביות משמעותית יותר גבוהות ממה שאני יכול לקבל בנכסים הבטוחים, וכמובן, ככל שהסיכוי הזה יגדל, פתאום החברה עושה איזה מהלך שאני רואה שיש לה מזומן, ואני מעריך שהיא תוכל להחזיר לי את הכסף, פתאום המחיר של האג"ח יעלה והריבית העתידית תרד. זה שוק האג"ח הקונצרני. מה שחשוב לגבי בנק ישראל, זה שהוא מתערב בשוק המשני, לא בשוק הראשוני, מה שבעצם הוא אומר, זה שהוא לא מממן באופן ישיר חברות. זאת אומרת, אם חברה היום רוצה לגייס כסף, היא באה עדיין למשקיעים, היא לא באה לבנק ישראל והוא נותן לה כסף. היא באה למשקיעים, המשקיעים יחליטו אם הם רוצים להלוות לחברה הזו או לא, אחרי זה בנק ישראל יכול לקנות מהם את אותה איגרת חוב, אבל זו נקודה מאוד חשובה, כי אין פה בעצם עניין שבנק ישראל מממן באופן ישיר את הפירמות, וזה מגיע לנקודה של מה התפקיד של בנק ישראל.
אז זהו, אז בנק ישראל, השבוע אנשים בבנק ישראל, ואמרו אנחנו כן רוצים לעזור, כי יש משבר עכשיו ויורד גשם וצריך לעזור לכולם. למה דווקא הם הלכו לאופציה הזאת? זאת אומרת, יש עוד הרבה דברים. גם חשוב להבין מה מותר להם לעשות במסגרת התפקיד שלהם.
בדיוק, זו הנקודה. על פניו אתה יכול להגיד, בנק ישראל יש לו מדפסת של כסף, ויש לו מלא דיו, המון. אז על פניו אתה יכול לומר, למה בנק ישראל לא פשוט מעביר לי לכל אחד לחשבון 50 אלף שקל, בוא, עד ינואר כולם בראש שקט, הכל בסדר. למה הוא לא עושה את זה? אז בתפקיד של בנק ישראל, יש לבנק ישראל בעצם שלושה תפקידים, ככה רשום בחוק בנק ישראל, וזה כמעט בכל בנק מרכזי אחר בעולם, זה די דומה. התפקיד הראשון הוא לשמור על אינפלציה סבירה, שלא תהיה גבוהה מדי, שלא תהיה נמוכה מדי, דיברנו על זה לא מעט פה בפודקאסט, זה התפקיד המרכזי, אפשר להגיד. כרגע אין לו שום בעיה, התפקיד הזה אומנם היא קצת נמוכה, אבל לאף אחד לא באמת אכפת שהאינפלציה נמוכה, מה שמפריע זה כשהיא גבוהה, אז הכל בסדר. התפקיד השני זה לשמור או לתמרץ בעצם את המשק. כל עוד האינפלציה במצב טוב, בנק ישראל צריך לעשות משהו יכול כדי לעודד צמיחה ותעסוקה. ופה באמת נכנס העניין הזה, בואו נראה מה אנחנו יכולים לעשות. והתפקיד השלישי הוא שמירה על יציבות פיננסית בשווקים. זה הבנקים, זה השווקים הפיננסיים של מניות ושל אג"ח. התפקיד של בנק ישראל זה לא באמת להעביר כסף לאנשים, זה התפקיד של הממשלה. בנק ישראל יש לו מנדט להתערב בשווקים הפיננסיים כדי לשמור על היציבות שלהם ולתמוך במשק. ולכן כשהוא עושה מהלך, הוא חייב לעשות אותו דרך השווקים הפיננסיים, בדומה אגב למה שעושים בפדרל ריזרב ארצות הברית או ב-ECB בגוש האירו, אז בדיוק אותם מהלכים, הוא יכול בעצם דרך ההתערבות בשווקים לנסות להשפיע. מה שהוא עושה, ברגע שהוא קונה, שהוא מודיע שהוא קונה אגרות חוב קונצרניות, ובהיקף גדול של 15 מיליארד שקלים, זה היקף יחסית גדול, מה שהוא בעצם גורם, בא לפה הרי כביכול איזה מישהו שיש לו המון כסף בצד, יש לו מדפסת למעשה, ה-15 מיליארד שקלים האלה, אם צריך יותר, גם אין בעיה לתת יותר, ולכן כאילו נוסף סוג של גורם ביקוש מאוד מאוד חזק, מה שמעלה את המחירים בשוק האג"ח הקונצרני, וראינו מיד עם ההכרזה עליות מאוד חדות, עליית המחירים למעשה מורידה את הריביות.
זה עוד לפני שהוא ממש בחר את החברות הספציפיות לרכוש?
הם אומרים דרך אגב שכבר ביום הראשון הם קצת קנו.
אוקיי.
הדיווח הוא דיווח חודשי, אז נדע רק...
בדיעבד מה רכשנו אחרי.
בדיוק. אבל עצם זה שהם מתערבים ומעלים מחירים, ברגע שמעלים מחירים הם מורידים את עלויות המימון, או הם מורידים את הריביות בשוק הקונצרני, אז חברות עכשיו שצריכות כסף, יש להם קשיים כלכליים נגיד, והן רוצות עדיין לפעול, הן צריכות כסף, אז הן יכולות לבוא ולגייס כסף בשוק ההון בריבית יחסית נמוכה. וזה עוזר להם, ברגע שהמימון יותר זול, אז אתה יכול בעצם גם עם הכלכלה פחות טובה, להמשיך ולתפקד. אז זו הדרך שבנק ישראל יכול לעזור לשווקים, לכלכלה. אפשר להתווכח עד כמה זה יעזור, בסוף אנחנו צריכים לזכור שאם הכלכלה נראית ממש לא טוב, אז זה לא משנה אם אתה יכול לגייס כסף. אם אתה לא מרוויח, אתה לא מרוויח.
כן.
אז זה נחמד שיש לך קריות של הון ומזומנים, אתה עדיין צריך להרוויח. בשביל לשלם משכורת, בשביל לגייס עובדים, אתה צריך להרוויח. אתה לא, גם אם יש לך הרבה מזומן בצד, לתקופה מסוימת בסדר. אתה, יכול להיות שאתה תשלם משכורות מהכסף הזה, אבל אם אתה לא מרוויח, אז מתישהו זה ייגמר. ולכן אפשר להתווכח, זה יותר אקמול, זה לא באמת תרופה שמרפא את הבעיות שיש בכלכלה כרגע. אפשר להתווכח אם זה נכון מבחינת שוק, שיבוא גוף כמו בנק מרכזי ויכנס לשוק, וצריך להגיד שהשוק הקונצרני בארץ זה לא שוק שהוא מאוד מאוד שכיר, יש פה המון אגרות חוב שהן בתוך ההגדרה של מה בנק ישראל יכול והולך לקנות, שהסחירות בהם היא מאוד נמוכה. יש כאלו של אפילו כמה עשרות אלפי שקלים ביום, לא יותר מזה, בבורסה, ואז שבא כזה גוף גדול, מן הסתם הוא משפיע על המחירים, והאם זה נכון, או שהשוק צריך להיות שוק. שוק לא צריך שיבוא איזה גורם כזה גדול ויתערב בו, כי זה מעוות כאילו בעצם את השוק החופשי. אז יש אפשר להתווכח על המון דברים. אבל בסוף זה כן משפיע, וזה כן מקל על פירמות, לגייס היום חוב. דרך אגב, כבר אתמול ראינו מלא פירמות שמודיעות על זה שהן הולכות לגייס כסף. הן מבינות שזה הזמן. כן. הריביות נמוכות, זה הזמן לגייס כסף.
אתה יודע, זה מזכיר לי, אנחנו דיברנו לפני, גם במהלך המשבר, בהקשר של הפד, ושהייתה החלטה של הפד, ואמרנו, לפעמים ההחלטה עומדת בפניך שתי אפשרויות, או לפעול, או לא לפעול. וגם לא לפעול זו החלטה. מה שאני חושב שזה שפשוט קרה עכשיו לבנק ישראל, הוא פשוט, היה לו, כמו שאתה אומר, כלים בלתי מוגבלים של כסף זמין, והוא החליט פשוט לפעול. עכשיו, אני לא חושב, אני לא גיבשתי דעה אם זה מהלך טוב או מהלך לא טוב, כי אני לא חושב שעבר מספיק זמן כדי להבין את זה. א', אני לא חושב שנוצר פה נזק, אבל דבר שני, הוא בחר באקטיביזם, זאת אומרת, אולי בפעם הראשונה במשבר הזה, הוא באמת נקט איזשהו קו בולט מאוד, וצריך לחכות לראות אם הזמן יראה שהוא ממשיך להיות אקטיביסט או לא.
אני אגיד לך יותר מזה, הוא לא רק שהוא בחר באקטיביזם, הוא גם הקדים תרופה למכה, שזה משהו שאתה לא רואה הרבה מבנקים מרכזיים. כשבנק ישראל הודיע שהוא קונה אגרות חוב ממשלתיות בתחילת המשבר, זה היה כי היית חייב. הממשלה הולכת להנפיק המון אגרות חוב, כי צריכה לממן את דמי האבטלה ומענקים שלא מגיעים, וכל הדברים האלו. יש בסוף גידול משמעותי בגירעון, למרות שלא כמו שציפו, והיא צריכה להנפיק אגרות חוב כדי לממן את זה, ובנק ישראל היה חייב לבוא ולהגיד לשוק, אל תדאגו, אני את האגרות חוב האלה יקנה, כדי לעזור לממשלה עדיין לגייס בריבית נמוכה. אחרת אנחנו בצרות. בארצות הברית שהפד הודיע שהוא מתערב בשוק האג"ח הקונצרני, זה היה כשהיו שם ירידות מחירים מאוד 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 חדות, ופירמות התקשו לגייס. זה לא שהן נהנות מזה שהריבית נמוכה. הן לא הצליחו ממש לגייס כסף. הן עמדו לפשוט רגל, למרות שהסביבה הכלכלית עוד הייתה בסדר, רק כי שוק ההון כרגע באיזשהו פחד. זה לא המצב כרגע בישראל. זאת אומרת, נכון שהשוק הקונצרני בחודש האחרון קצת היו ירידות שערים, אבל זה לא שאנחנו במקום של קרייסס בשוק ההון בכלל ובשוק הקונצרני בפרט. זאת אומרת שכביכול היית אולי מצפה לאור התנהגות העבר, שבנק ישראל יודיע על ההתערבות רק כשהוא יהיה חייב. שפתאום יהיה קרייסס, השוק הקונצרני יסבול מאיזושהי יציאה מסיבית של כספים, ופירמות, גם כשהן טובות, לא מצליחות לגייס כסף. מאוד, קדים תרופה למכה, מאוד, זה מאוד
מזכיר,
יפה.
מאוד מזכיר לי גם התערבות נוספת של בנק ישראל בשוק אחר, שדיברנו עליו לא מעט, שזה הדולר. זאת אומרת, גם שם הוא יודע שהוא לא יכול לרכוש לנצח דולרים ולקבע את שער הדולר ברמה שהוא רוצה. הוא סוג של ענן כזה, הוא סוג של מבוגר אחראי שאומר, תקשיבו, אני פה, אני כן. נמצא בשוק.
אז זה באמת, לבוא ולהגיד את זה עכשיו, שהשוק עוד בסדר, זה מוריד המון לחץ לעתיד. אגב, זה הופך את השוק הקונצרני לאחד המקומות האטרקטיביים, אני חושב היום, בשווקים הפיננסיים, במשוואה של סיכון מול סיכוי. זאת, זה נכון שהסיכוי או הצורות שאתה יכול לקבל שם היום קדימה הן לא מאוד גבוהות, אבל הסיכון הוא גם מאוד מאוד נמוך, כי בסוף יש מאחורי השוק היום גורם ביקוש מאוד מאוד חזק, שיש לו אין סוף כסף בגדול.
כן, אבל זה, האנשים מאזינים לנו ואומרים, וואו, 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 אז אני חייב לקנות את החברות שבנק ישראל הולך להתערב, אבל זה לא באמת, זה לא באמת ככה, כי במקרה הכי גרוע, הכי טוב, אתה תשקיע באיזושהי חבילה כלשהי, שהיא מדד טלבונד, או זה לא עובד ככה.
זה לא נותן, אתה יודע, זה לא איזה גליק מאוד גדול.
כן.
בסוף היום, שאתה עם אג"ח של ממשלת ישראל, שזה הנכס הכי בטוח, נגיד בטווח השקעה של 5 שנים, אתה מקבל 0.3% לשנה.
כן.
אז אתה יכול לקחת כביכול יותר סיכון, להגיד, אני לא משקיע באג"ח של ממשלה, אני משקיע באג"ח של פירמה, אני כמובן מקבל על זה איזשהו פיצוי, אז במקום 0.3, אני אקבל, נאמר, 1% לשנה, והסיכון קיים, אבל הוא נמוך היום יחסית, כי אם תהיה, גם אם הכלכלה עדיין תראית רע, מה שבעבר היית מניח שלא מעט חברות יפשטו רגל, אז היום אתה מניח שפחות חברות יפשטו רגל, כי בנק ישראל יעזור להם,
כן.
בעצם. אז כן, הסיכון שם ירד, אבל בסוף, אתה יודע, אין קסמים בשוק הון. כמו שהסיכון ירד, גם הסיכוי ירד, והתשואות שם קדימה ירדו מאוד בימים האחרונים, אז זה לא איזה גליג גדול, אבל בהשוואה לאג"ח ממשלתית, אני חושב שזה עדיין מקום מעניין, כי אתה מקבל עדיין קצת תוספת תשואה, והסיכון הוא די נמוך, כשאתה יודע שיש לך בנק מרכזי מאחורה.
יש גם צד שני למשוואה. הצד שני של המשוואה של בנק ישראל זה הממשלה. אנחנו דיברנו שאין לו את כל הכלים, ואתה יודע, השבוע הייתה מסיבת עיתונאים גם של הנגיד אמיר ירון, מיד אחרי החלטת הריבית וכל ההחלטה הזאת, והוא מאוד מאוד נזהר לא למתוח עדיין ביקורת על הממשלה ועל התוכניות, הכל, אולי זה האופי שלו, אבל זה אולי, הכל ברמיזות נורא עדינות, ואני חושב שזה, יכול להיות שזה הזמן, אתה אמרת שגם אחד התפקידים שלו זה, אולי לא הזכרת את זה, לייעץ לממשלה או היועץ הבכיר של הממשלה. ואני חושב שזה הזמן שלו לעשות את זה, כי אנחנו שומעים עכשיו על תוכניות באמת גדולות של תוכניות כלכליות, ופה זורקים מספר של 75 מיליארד ופה 50 מיליארד, אבל בתכלס, אנשים ועסקים לא רואים את הכסף הזה, ופה הבעיה.
אז הוא כן, אמרת, נכון, ברמיזות, הוא הגיע מארצות הברית, אבל כן, בנק ישראל אומר, בצורה ברורה שצריך לעשות עוד. את זה הוא כן אומר. והוא קורא לממשלה, ובאמת בסוף צריך להבין, התפקיד המרכזי במשבר כזה הוא של הממשלות. זה בניגוד למשבר למשל של 2008, שהיה משבר בשוק הפיננסי, בבנקים, בחברות ביטוח, ואז הבנק המרכזי הוא היה המציל הגדול. פה יש לנו משבר ריאלי, יש לנו שיעור מובטלים אדיר, יש לנו ענפים שלא מצליחים לשרוד, לפתוח, ואנחנו רק סוגרים אותם. ופה התפקיד של הממשלה, באמת, להשאיר לציבור, אם זה עצמאים, ואם זה שכירים, ובעלי עסקים, אני חושב שבמינימום להשאיר להם את הראש מעל המים, ולהעביר את מה שכבר הוחלט, ותוכניות הבאות שיקרו, ויקרו מהר. אחרי זה תוסיף ודאות, שזה נורא נורא חשוב, ואת לא רק תגיד להם, הנה, קיבלתם עכשיו איזשהו סכום, שיהיה לכם בינתיים לקנות אוכל, גם תגיד את מתי הסכום הזה יתקבל. אני מבין שאי אפשר להגיד מתי נפתח את מכוני הכושר עוד פעם, כי הם לא יודעים, בוא, אתה יודע, כולם מתלוננים, אבל בסוף, הממשלה לא יודעת מתי יהיה אפשר לפתוח את מכוני הכושר, אם הם היו יודעים, אז זה מצבם היה טוב, אבל באמת הם לא יודעים, אבל אם אתה לא יודע, ואתה מניח שמכוני הכושר, סתם אני לוקח את מכוני הכושר כדוגמה,
כן.
כי פשוט אני לא הולך למכוני כושר, אז נוח לי לדבר עליהם.
חבר סיפר לי.
כן. אם אתה מניח שהם יהיו סגורים עוד תקופה, קודם כל תייצר הנחה, יש לך צוות של משרד בריאות, תייצר הנחה, עוד חצי שנה, ותלך על החמור מכל, ואז תפעיל את התוכנית שתפצה על התקופה הזו.
בדיוק.
אנשים צריכים לדעת שהם לא הולכים לפת לחם, כי הם מניחים שיש סיכוי, אפילו מזערי, שהם הולכים לפת לחם, הם היום סוגרים את הכיס. וברגע שסוגרים את הכיס, הכדור שלג רק הולך ומתגלגל, והביקוש יורד, והביקוש יורד, אז עוד יותר חברות נקלעות לקשיים, ומפטרות עובדים, מפטרים עובדים, אז אנשים עוד יותר מצמצמים, וכן הלאה וכן הלאה. הוודאות היא נורא נורא חשובה. אז קודם כל, להשאיר לאנשים את הראש מעל המים. דבר שני, ודאות, ודבר שלישי, והכי חשוב זה איך יוצאים מפה, וכדי לצאת מפה, צריך א', לתת הכשרות לעובדים. ענפים שאתה מניח שבשנתיים הקרובות ימשיכו לסבול, זה הזמן להכשיר עובדים לענפים שנראים יותר טוב. ואלה דברים שצריך בשבילם ממשלה שרצה, שעושה דברים, ומהר, כי לבנות תוכנית להכשרות זה דבר שלוקח זמן, זה דבר לא פשוט, צריך לקבל החלטות מהר, אבל זה אני, אתה יודע, זה אני אומר, זה איזשהו חלום כרגע שהוא עוד רחוק. קודם כל צריך
להשלים עם זה.
לקבל לא את ההכנסה שהם היו רגילים, אבל משהו קרוב לזה.
כן, צריך להפנים עם זה שהעולם השתנה ואנחנו הולכים לחיות עם הקורונה. אני אתן לך דוגמה מה עושים בניו יורק, למשל. יש שם את מחירי הסחירות, אתה יודע, שני שליש מניו יורק הם אנשים שחיים בסחירות. הם החליטו, רבע עכשיו מהתושבים של ניו יורק, דחו את התשלום של השכר דירה שלהם, כי הם לא יכולים לעמוד בזה, אבל יש שם חוקים נורא ברורים. הם אומרים, כל עוד ההכנסה, אם אתה רוצה לדחות את התשלום של השכר דירה, אתה צריך לעמוד בשני תנאים. תנאי אחד, שההכנסה שלך נפגעה, או שאתה מובטל, או שאתה עצמאי. תנאי שני, יש עדיין כללים של ריחוק חברתי. אתה יודע, זה שני כללים נורא פשוטים. תעשה פה את זה, תשליך את זה על מקומות אחרים. כל עוד אסור לכם להתקרב במרחק של 2 מטר אחד מהשני, מותר לכם לקבל פטור מלא מארנונה. משהו כזה, שיהיה להם איזשהו, לכל בעל עסק או לכל מישהו שיהיה לו גיידליין לקורונה. איך אני חי עם הקורונה?
כן, זה מה שקורה שמחליטים גם לתת יותר ממה שצריך כדי לא לקחת סיכונים. זה מה שקורה בארצות הברית. דרך אגב, אפשר גם, אתה יודע, גם על זה אפשר להתלונן, כי למשל, הדמי האבטלה שנותנים בארצות הברית, הם מוגזמים. אנשים מקבלים מעבר לדמי האבטלה עוד $600 בשבוע, יש המון עובדים בארצות הברית שה-$600 בשבוע לבד זה יותר מהשכר שלהם.
כן.
ואנשים לא רוצים בכלל לחזור לעבוד. כל עוד המשיכו את התוכנית הזאת, אנשים לא ירצו לחזור לעבוד. הם מקבלים היום יותר ממה שהם קיבלו כשהם עבדו. אז גם על זה אפשר, כל דבר אפשר לבקר, אבל בסוף, כשאתה אומר לציבור, חבר'ה, קחו כסף, אל תעבדו כרגע, אבל תמשיכו לצרוך. גם אם זה יעלה לך טיפה יותר, זה שומר על הכנקה, זה מונע את הכדור שלג הזה של אנשים מתחילים לצמצם, מפטרים, עוד יותר מצב, זה במצב שמאוד קשה לצאת ממנו בלי תוכנית מובנית, ותוכנית מובנית כרגע, אתה יודע, הלוואי אבל קשה לי לראות שהם מייצרים פה תוכנית, באמת גם איך יוצאים מזה קדימה. אז רק כדי לשמור כרגע על הקיים, צריך לשפוך יותר כסף ממה שבתכננים, ולקוות שאחר כך נמצא את הדרך גם לצאת מזה. וזה לא קורה בינתיים. אתה יודע, אנחנו כבר כמה חודשים בזה, בסיפור, וכל פעם אומרים לנו, שבוע הבא, יש מסיבת עיתונאים, הוא יעלה לשידור, אולי?
כן.
נקווה שזה יקרה כמה שיותר מהר.
אוקיי. הוא באווירה אופטימית זאתי. נעבור לחלק השני של הפודקאסט. הדבר המוטרף שקרה השבוע, ולא שמתם אליו לב. אתה רוצה להתחיל?
בשמחה. בפייננשל טיימס, פרסם אחד הסיפורים המוזרים שראיתי בשנים האחרונות לגבי השווקים, והסיפור הוא סיפור בעצם של הנפקות של אגרות חוב, דיברנו קודם על אגרות חוב קונצרניות, אז משהו דומה, הנפקות פרטיות, זאת אומרת, לא בשוק ההון, אלא ממש אנשים הלוו כסף לתאגיד של כמה חברות, ומסתבר שחלק גדול מהחברות האלה הן בעצם חברות קש של המאפיה, אחת המאפיות האיטלקיות, וכל התזרים מזונים, כל הריביות ששולמו מאותן אגרות חוב, זה כסף שמגיע בעצם מאותה המאפיה. הייתי אומר את השם של המאפיה, אבל אני לא מסוגל לבטא את זה. זה נדרגטה, משהו כזה ממחוז קלבריה. אחת המאפיות הפחות, זה לא הקוזנוסטרה ולא הגמורה, שמאוד מפורסמות, מאפיה פחות מפורסמת, אבל מתגלה בתחקיר מעמיק שהפייננשל טיימס עשו, ועברו על כל הניירות וכל החברות, ועשו בדיקה מאיפה הכסף, ממש כסף שמגיע מארגוני פשע, הלך לתשלום האגח, וזה מעניין בסוף שגם המאפיה, שבסוף אתה יודע, בעיות פיננסיות, כנראה שאין לה, מבינה את היתרונות של השווקים הפיננסיים, ופונה לשם כדי לגייס פתאום חוב, גיוס, דרך אגב, גדול, מיליארד אירו, גיוס
וואו.
של האגחים, כן. בשוק, כנראה היו צריכים את ההלוואה, לטווח קצר, היה איזה מבצע של להוציא.
מעניין.
סיפור מעניין.
אני אקח אותך למידע האישי שלנו. סקר של ג'וניפר ריסרצ' הראה, שאל אנשים, בשביל כמה כסף תוכל, תסכים לוותר על המידע האישי שלך. אז, והם חילקו את זה לכל מיני קטגוריות, עד $100, $1,000 ומעל $1,000. ובמקום הראשון שמוכנים אנשים לוותר על המידע הפרטי שלהם, זה ההיסטוריית רכישות שלך ברשת. אחרי זה יש לך איזה אתרים גלשת. זאת אומרת, באו, כמה אתה מוכן, אני לוקח את כל ההיסטוריה של האתרים, כמה אתה מוכן לשלם. שם, אלה קטגוריות של $100. אנשים מוכרים את זה וזה ב-$100.
במיוחד, אולי גברים קצת היו יותר זהירים.
יכול להיות, יכול להיות. לוקיישן, גם גבוה מאוד. בוא נדלג, זה רשימה די ארוכה, בוא נדלג למטה. שם משתמש. שים לב, לא סיסמה, שמשתמש, פה כבר מתחילים אנשים לפקפק, זה כבר $1,000. אני לא יודע, לי לא אכפת לתת את השם משתמש שלי לכולם, זה אותו דבר תמיד, לא יודע מה הסיפור. היסטוריה של המיילים אחר כך, הפעילות שלך באפליקציות דייטים, זה כבר מתחיל להתגבר, ושים לב למה שאנשים מוכנים רק בשביל מעל $1,000, המידע הביומטרי. רק מעל $1,000, שיחות אופליין שאתה מנהל, לא יודע למה הכוונה שיחות אופליין, אני מניח שזה ממש שיחת טלפון אישית, כן. ובמקום הראשון, סיסמאות.
כן. סיסמה, היום סיסמה, יוזר וסיסמה של הגוגל אקאונט שלך, זה אחד הדברים העיקרים שיש לך. אתה מאבד את זה, הכל מחובר לזה. הכל מחובר לזה.
עם זאת, לכל דבר יש מחיר.
לכל דבר יש מחיר. חד משמעית.
אוקיי, תודה רבה שהזנתם, נשתמע בשבוע הבא.